תנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו. אסור לרמות במסחר, גם המוכר אסור לו לרמות, גם הקונה אסור לו לרמות, אסור לרמות במסחר. אחר כך כמה פסוקים יותר מאוחר, עוד פעם, ולא תנו איש את עמיתו. אז חז"ל מסבירים למה עוד פעם ולא תנו איש את עמיתו, שזה הולך על סוג אחר של הונאה. ההונאה הראשונה דיברה על הונאת ממון, לא לרמות במסחר, וכאן דיבר על הונאת דברים, לא לצער אחד את חברו, בכל מיני צורות של צער. לא, לא, אם מישהו שואל אותך מי מוכר תבואה, אל תראה לו כתובת של אדם שאף פעם לא מכר תבואה, וכל מיני צער שאתה גורם לחברך. זה כולל גם את האיסור החמור של הלבנת פנים, הלבנת פנים ברבים, שאדם, שחז"ל אמרו על זה, שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. על הלבנת פנים יש מהראשונים שסוברים שיש דין של יהרג ואל יעבור, כי הרי הגמרא אמרה נוח לו לאדם שאפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ולמדו את זה מתמר שהייתה מוכנה להישרף אם יהודה לא יודע. היא לא אמרה מפורש אלה בנים שלך, אלא אמרה לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע, הקרנה למי החותמת והפתילים האלה, אם הוא יכיר טוב ואם לא אז היא תישרף ולא תלבין את פניו ברבים. אז הראשונים נחלקו אם זה באמת הלכה כך שאדם חייב למות ולא להלבין פני חברו ברבים, או שזה מידת חסידות, או שזה רק מליצה של הגמרא, אבל לא שבאמת בן אדם חייב ויהרג ואל יעבור את זה. אלה שאמרו שכן חייב כאן ויהרג ואל יעבור, שאלו את הקושיה, הרי יש רק שלוש עבירות שבהן יהרג ואל יעבור, אז אמרו בני שזה חלק משפיכות דמים, כמו שהגמרא אמרה שהלבנת פנים, הפנים נהיות לבנות, הדם מסתלק מהפנים, אז זו שפיכות דמים, אז זה עזרא יהוד, זה שפיכות דמים. כך יש מראשונים שתרצו. על כל פנים, כולם מודים שזה דבר חמור מאוד. הגמרא מביאה עוד ששאלו אחד מהמוראים, במה זהירי במערבה, באיזה מצווה זהירים מאוד בארץ ישראל? ודאי צריך לקיים כל תרי"ג מצוות, אבל אולי יש משהו שעליו יש הקפדה מיוחדת? אז הוא ענה שבדבר הזה, בהלבנת פנים, בזה נזהרים מאוד בארץ ישראל. חשבתי, הרי הלבנת פנים זה לא ממצוות התלויות בארץ, למה דווקא בארץ ישראל, למה וכי חכמי ארץ ישראל ידעו שזה חמור וחכמי בבל לא ידעו שזה חמור? אז אולי הטעם הוא שבארץ ישראל ראו את התוצאות הנוראות של הלבנת פנים, במעשה של בר קמצא שהלבינו את פניו, וזה גרם לכל החורבן הנורא, עשייה הקדוש ברוך הוא לבר קמצא והחריב את בית המקדש, וכל אלפי היהודים שנהרגו אז ונפלו בשבי וגלו מארצם, ועד היום הזה כל מה שעבר על עם ישראל, הכל תוצאות מאותה הלבנת פנים של בר קמצא. הם אפילו עוד לא ידעו את התוצאות הנוראות בימי צלבנים, בימי אינקוויזיציה, בימי השואה, כל מה שקרה, הרי הכל תוצאות מאותה הלבנת פנים של בר קמצא. אז לכן היו זהירים מאוד בארץ ישראל מהלבנת פנים. צריך לדעת שאומנם נכון שמי שמלבינים את פניו יכול אחר כך לחיות, זה לא ממש שפיכות דמים, אבל הצער של הלבנת פנים לפעמים לבן אדם הוא קשה ממוות. הוא היה מוכן למות כדי שלא ילבין את פניו. אז מבחינת קושי הדבר הזה, זה לא רחוק שחז"ל שקלו את זה כשפיכות דמים. היה מעשה בישיבת כל תורה, ביהודי אחד, הוא לא היה מבני הישיבה, אבל היה מתפלל בשבתות בישיבת הכותל, בישיבת כל תורה, בישיבת כל תורה. ופעם, בצדק או לא בצדק, אינני יודע, חשדו בו במעילה בממון. אז הוא הלך ואיבד את עצמו לדעת בשבת בין שחרית למוסף, הלך ואיבד את עצמו לדעת, מפני שכל כך קשה היה לו החשד הזה שחושדים בו. אני לא יודע אם היה אמיתי או לא היה אמיתי, ודאי שלא היה צריך לעשות מה שהוא עשה בשבת, זאת עבירה נוספת, אבל אף על פי כן זה מראה כמה קשה לבאדם הבושה. אצלנו בעולם הזה בושה היא זמנית, גם אותו יהודי אם היה מצליח להתגבר אז לאט לאט הייתה נעלמת הבושה. אני תמיד מספר שפעם נפלתי ברחוב ביום שלג, אז התביישתי, שמחתי שאין הרבה אנשים ברחוב שיצחקו עליי. היום אני יכול לספר את זה באוזני כל הישיבה, זה לא מפריע לי, כי הבושה בעולם הזה היא זמנית, אבל בעולם הבא הבושה היא נצחית. זה עונש נורא, הבושה של עולם הבא. שמעתי ממורי רבי רב חיים שמואלביץ זכרונו לברכה, אנחנו מתפללים אבינו מלכנו נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. אז על איזה נקמה אנחנו מבקשים? שימותו 6 מיליון גרמנים, 60 מיליון גרמנים? מה הנקמה שאנחנו מבקשים עליה? וזה אומר שלא זאת הנקמה שאנחנו מבקשים. הנקמה שאנחנו מבקשים שהם יראו ויתביישו ממה שהם עשו, שיראו שכל ניסיונותיהם להשמיד את עם ישראל, אם על ידי מיסיון ואם על ידי חרב, הכל עלה בטוב והכל שקר וחזב, עם ישראל הוא אמת ותורתו אמת והם הטועים. הבושה הזאת, אז בילדותי לא הבנתי את זה, זה העונש שמגיע להם על כל מה שהם עשו. אבל היום אני מבין יותר, הבושה זה עונש נורא, כשהבושה חודרת לעצמות והיא נצחית יום יום ורגע רגע, זה עונש נורא. ודאי בעולם הבא הבושה הייתה גדולה מבעולם הזה. אז זה אחת מהמצוות של בין אדם לחברו שבפרשת השבוע. יש לנו עוד מצוות בין אדם לחברו. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. למרות שהוא עבד שלך, ואתה צריך להתייחס אליו כמו אל שכיר, כמו אל פועל. לא, אולי פועל עם עוד ההגנה של ההסתדרות, אני לא יודע, אבל לפחות לא כאל עבד, כאל פועל. למשל, אסור לך לתת לו עבודה שלו במקצוע שלו. אם במקצוע שלו הוא נגר, אל תיתן לו עבודת סנדלרות. משהו גם בבית היה עושה, לסדר את הכיסאות או לערוך את השולחן, הרי כל אדם עושה גם בבית שלו, זה אתה מסתום יכול לתת לו גם בבית שלך, אבל עבודות שהוא לא היה עושה בביתו, אם הוא במקצועו נגר, אז תן לו עבודות נגרות, אתה לא יכול לתת לו עבודות סנדלרות או עבודות אחרות. ולא תרדה בו בפרך בלי הגבלת זמן. אסור לומר לעבד תחרוש בשדה עד שאני אחזור מהעיר. אתה יכול לומר לו תחרוש בשדה עד שעת הצהריים או עד שעת הערב, או שאני אחזור היום בעזרת השם בשעה 16:00, אז תחרוש עד שעה 16:00. אבל אתה לא יכול לומר לו תחרוש עד שאחזור מהעיר בלי לציין מתי תחזור מהעיר, כי אז הוא כל רגע מצפה אולי סוף סוף האדון יחזור מהעיר. אז זה פרח, זה שובר את האדם, שהוא כל רגע מצפה להפסקת העבודה ולא זוכה לזה. זה פחות שובר אותם, הם אמרו לו שיחרוש עד הערב, שהם אמרו לו תחרוש עד שחזור. עוד דוגמה בחזל של עבודת פרח, עבודה שהאדון לא צריך אותה, עבודה קלה יחסית, תחמם לי כוס תה, לא עבודה קשה, זה כל אחד יודע לעשות, אבל אתה לא צריך עכשיו את התה, אתה לא חושב לשתות עכשיו את התה, אסור לך לתת לו. זה עבודת פרח, עבודה שאתה לא צריך, שרק בשביל לפרוח אותו. זה היה מה שהמצרים עשו לאבותינו, לתת להם עבודות פרח, עבודות שלא מועילות, לבנות את פתאום שראשון ראשון פתאום בולעו, ואת רמסס שראשון ראשון מתרוסס. הם לא חיפשו את התועלת, הם חיפשו לשבור. נתנו מלאכת אנשים לנשים, זה הרי ההפך מגאול. אתה רוצה גאול, אז תן לאיש מלאכה שמתאימה לאיש, ותן לאישה מלאכה שמתאימה לאישה, אבל הם לא חיפשו גאול, הם חיפשו לשבור את ישראל. אז נתנו למלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. אבל אז טוב, זה שובר את האדם, נותנים לו מלאכה שמתאימה לאישה, זה שובר אותו. אומרים לו תחרוש עד שאחזור מהעיר, זה שובר אותו. אבל כשאתה אומר לו תחמם כוס תה, הוא לא יודע אם אתה תשתה את התה בסוף או לא. לא נזכר בתורה שאתה לעיניו שופך אחר כך את התה לכיור. אולי הוא לא יראה, הוא לא ידע, מחר בבוקר הוא יצטרך לשטוף את הכוס, הוא לא ידע אם שתית את הכוס או לא שתית את הכוס. אז למה זה אסור? אומרת התורה, אומרים חז"ל שזה דבר המסור ללב, ואין מכיר בו אלא הקדוש ברוך הוא, לכן אמר, אני השם אלוקיכם, שאני יודע אם אתה חיממת את התה כי רצית לשתות ורק בסוף משום מה לא רצית, אז אין טענות נגדך, או שחיממת את התה רק כדי להעביד אותו בפרח. אבל כאן השאלה, איפה, אגב, לא רק ליהודי אסור להעביד אותו בפרח, גם גוי אנחנו חייבים למנוע, בעבד עברי הנמכר לעקום, אם ידנו תקיפה, כתוב לא ירדנו בפרח לעיניך, אתה צריך למנוע גם את הגוי לרדות את אחיך בפרח אם אתה יכול. מה אבל כאן כשנתתי לו לחמם כוס תה, שהוא לא יודע בכלל שזה מיותר, הוא יכול מחר בבוקר לחשוב שהאדון שתה את התה, מה הוא יודע? הוא שוטף את הכוס הריקה, מה הוא יודע אם בעל הבית שתה את התה או בעל הבית לא שתה? אבל אתה מזלזל בו כשאתה עושה את זה. אולי זה לא כל כך בגלל הביזיון שהעבד מרגיש, אלא בגלל שהביזיון שאתה חש כלפי העבד. אתה לוקח יהודי כמוך, צלם אלוקים כמוך, מקבל תורה כמוך, ונותן לו לעבוד שלא לצורך. מה שאתה צריך מלך, בשביל זה שילמת בכסף מלא עבור העבד, שיעשה בשבילך את העבודות שאתה צריך. אבל למה אתה נותן לעבודה שאין לך צורך בה? אז בגלל מה שמסור ללב שלך, הלב שלך לא בסדר. לא, העבד לא נפגע מזה, אבל אתה נפגע מזה. הצלם אלוקים שבך צריך להיפגע מזה, שאתה עובד ביהודי עבודה שאין צורך. עד כמה שאפשר בכלל טוב לא להטריח יהודית, אבל עבד קונים בשביל שיעבוד. חסר לי זוג ידיים עובדות, אז קניתי עבד, אבל לפחות תעבוד בו רק מה שאתה מוכרח בלית ברירה, היות וחסר לך זוג ידיים עובדות, אתה יהודי זקן או משהו אחר, קשה לך לעשות את העבודה לבד, קנית לך מישהו שיעשה בשבילך בסדר, אבל לפחות לא לתת לו סתם. הצלם אלוקים שבך נפגע בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא כביכול מכבד את הבריות, חס על כבוד הבריות, אפילו על כבוד בלעם הרשע, אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא חס במעשה של האתון, שאחרי שהאתון ניצחה את בלעם בוויכוח, המלאך הרג את האתון. למה שלא יאמרו אנשים, הנה זאת האתון שניצחה את בלעם בוויכוח? מה יש עם הרשע הזה? יהיה לו קצת הלבנת פנים? לא, מה שמגיע לו מגיע לו, אבל אין לו חלק לעולם הבא, אבל מעבר, ובעולם הזה נהרג בחרב, אבל מעבר לזה השם חס גם על כבודו של הרשע הזה, שלא יאמרו הנה האתון שניצחה את בלעם. בהמה שבן אדם נתקל על ידה ונסקל על ידה, אז גם ואת הבהמה תהרוג, ושלא יאמרו אנשים זאת הבהמה שפלוני נסקל בגללה, כי הקדוש ברוך הוא חס אפילו על כבוד רשעים גמורים. איזה מכובד המכבד את הבריות, כי הקדוש ברוך הוא מכבד את הבריות. המשנה מביאה את זה את הפסוק, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. אז כבר שאלו, מה הראיה מכאן שמכבד את הבריות? הפסוק אומר, כי מכבדה יכבד, מי שמכבד את הקדוש ברוך הוא. אז מה הראיה מכאן למכבד את הבריות? אלא שהאדם הוא צלם אלוקים, כשאתה מכבד את האדם, אתה מכבד בזה את בורא האדם, את יוצר האדם. כי מכבדה יכבד, כשאתה מכבד את האדם. התורה אומר, כל שכן אדם יהודי, כלומר, התורה אומרת שופך דם האדם באדם דמו יישפך. מי שהורג אדם חייב מיתה, ויש בשביל זה דיינים ועדים באדם, שדיינים בני נוח צריכים לדון אותו, ועדים בני נוח צריכים להעיד עליו, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה ההנמקה הזאת, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אז בפשוט לומדים שהנרצח נברא בצלם אלוקים, אתה פגעת בצלם אלוקים אם הרגת אותו, ופגיעה להבדיל מלך בשר ודם, ושמים בכבודו כל מיני אנדרטאות, דיוקנאות, אם מישהו ילכלך את האנדרטה של כבוד המלך, או ינטץ אותה, אז זו מרידה במלכות, אז אם אתה הורג בן אדם, מוצל עם אלוקים, אז מגיע לך עונש, זה אומר את התורה, שופר דם האדם, באדם דמו ישפר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ואבי מורי זכרונו לברכה, היום בא שמעתי פירוש אחר, שזה אומר שזה לא הולך על הנרצח, שזה הולך על השופט. שופר דם האדם, באדם דמו ישפך. אדם יכול לדון את חברו למיטה. על זה שואלת כאילו התורה, מי נתן לאדם כוח לדון אדם אחר למיטה? והתשובה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, שהשופט הוא בצלם אלוקים, שכמו שהקדוש ברוך הוא יכול לדון מי יחיה ומי חס ושלום לא, אז גם שופט בשר ודם הוא בצלם אלוקים, כמובן בגבולות שנתנו לו, הוא יכול לדון מי חייב מיטה ומי לא. אבל לולי כבוד אבא, אולי מותר להוסיף עוד פירוש, שהכוונה כאן לצלם אלוקים של הרוצח. הפגיעה בנרצח היא לא כל כך גדולה כמו הפגיעה בצלם אלוקים של הרוצח. הנרצח, הקדוש ברוך הוא היה לו חשבון למה הוא ימות. כנראה שבראש השנה שעבר נגזר עליו שימות מאיזשהו טעם. אז אם לא אני הייתי רוצח אותו, היה מישהו אחר רוצח אותו. אז בעצם לא פגעתי בו כל כך. ומי כן פגעתי בצלם אלוקים שלי בעצמי. שאני רצחתי באדם, זה פגיעה בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב לכל, ואתה עשית ההפך, אתה כיפדת חיי בשר ודם, אז אתה פגעת בצלם אלוקים של עצמך, לא בזה שהנרצח, הנרצח היה מת בין כה וכה, אבל אתה פגעת בצלם אלוקים של עצמך. הרי הגמרא אומרת, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. התורה קוראת לו נופל, הוא איש שמועד ייפול. הקדוש ברוך הוא גזר עליו מששת ימי בראשית שייפול, אז אם לא היה נופל מהגג שלך, היה נופל ממקום אחר, היה מטייל במדבר יהודה ונופל מצוק או משהו אחר, מראש היה מועד ייפול. אלא מה, אתה לא צריך להיות סיבה שיפול אצלך בבית, אתה תעשה מעקה לגג שלך, אם נגזר עליו ליפול, לא חזר עם הקדוש ברוך הוא דרכים איך ייפול, אתה צריך לדאוג שלא ייפול בבית שלך. כמו שאמרנו, שהנפגע, אתה לא פגעת בנפגע, הנפגע נגזר עליו מה שנגזר, ואתה פגעת בך אם אתה הסיבה שהוא ימות, אז אתה פוגע בעצמך, כל שכן אם אתה הורג אותו בידיים. למה הגמרא אומרת שראוי היה ליפול מששת ימי בראשית? הרי אנחנו אומרים תמיד שבראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון מיחיה ומדהפך חס ושלום, אבל זה הרי לסבר את האוזן. הקדוש ברוך הוא לא נוסף כלום בראש השנה הזה לעומת מה שידע לפני שנה בראש השנה ולעומת מה שידע לפני בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם היה גלוי וידוע לפניו איך אני אראה בראש השנה תשס"ד וגם בראשי השנים הבאות אם אזכה להגיע להם. אז הקדוש ברוך הוא לא נוספת ידיעה. אנחנו, כדי לסבר את האוזן, אומרים שהקדוש ברוך הוא דן בראש השנה, אבל הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם כבר קבע שבתשס"ד יתנהג איתי כפי שאני אראה בראש השנה תשס"ד. לא שנוספה לו ידיעה כלשהי. אז ממילא בצדק אמרו חז"ל שמששת ימי בראשית כבר נקבע שהאיש הזה ייפול, ואף על פי כן אתה לא צריך שיפול על ידך, מה שנגזר עליו נגזר, אתה אל תעשה שיפול על ידך, כל שכן לא לרצוח בידיים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אותך עשו בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא כולו נותן, הוא לא לוקח, הוא רב חסד, הוא לא מקבל כלום מאיתנו. הוא רק נותן. אז האדם, כשהוא רוצה להיות צלם אלוקים, צריך להיות טוב ומיטיב לכל, להיטיב לכל אחד עד כמה שאפשר. הקדוש ברוך הוא גם מעניש אותנו בעת הצורך, אבל זה לטובתנו. וגם אדם מעניש בנים או תלמידים לעת הצורך, אבל זה צריך להיות לטובה ולא להפך. כשבית דין הורגים אדם שחייב מיטה, זה לא פגיעה בצלם אלוקים, גם הקדוש ברוך הוא הורג מי שחייב מיטה. אבל כשאתה הורג מישהו שלא חייב מיטה, זו פגיעה בצלם אלוקים, לא חייב מיטה מבחינתך, הקדוש ברוך הוא גזר לה מיטה, ואתה מבחינתך אין לך סיבה להרוג אותו, אז זו פגיעה בצלם אלוקים, אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא, כמה שאתה מיטיב לבריאות אתה יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא. מידה טובה מרובה ממידת פורענות, אמרו חז"ל. אז אם כשאדם מהרה לבריאות הוא מפסיד את צלם אלוקים שבו, כשהוא מיטיב לבריאות הוא מתקן את צלם אלוקים שבו, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, כשהוא נמנע מלהלבין פנים אלא להפך מפייס את העני בדברים, אפילו כשאתה נותן צדקה לעני. חז"ל אמרו שיחד עם זה תיזהר לא להלבין את פניו, לתת לו עד כמה שאפשר בדרך כבוד, אם אפשר בלי שהוא ידע מי נתן ובלי שאתה תדע מי קיבל, זה הכי טוב. אם זה בלתי אפשרי, אז בכל זאת עד כמה שאפשר למנוע הלבנת פנים. יש מעשים בגמרא, למשל על מר עוקבא שהיה רגיל לתת לעני צדקה, אז לזרוק לו על יד הדלת בלי שאני ידע מי הנותן. וכשפעם העני ניסה לראות מי זה שעושה לו את הטבה הזאת, ובדיוק באותו יום הוא היה עם אשתו, אז הם שניהם נכנסו לתוך תנור לוהט, כפי שתמר אמרה, ליפול לכבשן האש ולא להלבין את פניו, למרות שהם לא מלבינים את פניו, הוא מלבין את פני עצמו, הוא רוצה לראות, להכיר טובה למי שעושה לו את הטובה, ובכל זאת נמנעו מזה ועד מסירות נפש. הגמרא אומרת שהתנור אפילו להט לרגליים של מר עוקבא, אשתו הייתה עוד יותר צדקת, אז היא אמרה לה, תשים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, אז לא יקרה כלום, כי לאשתו התנור לא להט. עד כמה שאפשר לעשות חסד לבני אדם, הטבה לבני אדם, ולא לצער, ולא לגרום על בעיות פנים, אפילו כשהוא רוצה להלבין את פני עצמו. כמו שאמרנו שכשרוצח את חברו זה לא מזיק לנרצח כמו שזה מזיק לרוצח, גם כשמיטיב לחברו זה לא כל כך מיטיב לשני כמו שמיטיב לעצמו. לכן אמרו חז"ל, מה שרות אמרה לנעמי, שם האיש אשר עשיתי אמו היום בועז, הרי הייתה צורה מה שם האיש אשר עשה איתי, בועז עשה לה טובה, לא, אשר עשיתי אמו, אני עשיתי לא טובה, אם הסכמתי לקחת שיבולים בשדה שלו, אז אני עשיתי לו יותר טובה ממה שהוא עשה לי. מזונותיי קצובים מאת הקדוש ברוך הוא, אם לא היה שולח לי דרך בועז, היה שולח לי בדרך אחר. לבועז זה טובה, אם רות זכתה ללקוט שיבולים בשדה שלו. וחז"ל אמרו שתורמוס רופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים, למה אינו מפרנסם? אתם מדברים על צדקה, זה אחד הערכים הגדולים ביהדות. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה את זה, הרי לא חסר לו אוכל, היה נותן לעניים. אם הוא לא נתן להם, סימן שהוא רוצה שלא יהיה להם. אמר לו רבי עקיבא, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהינום. הקדוש ברוך הוא, אם אני לא אתן לעני צדקה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו, פותח את ידיך המשביע על כל חי רצון, ישלח לו בדרך אחרת. אבל בשבילי הוא עשה את זה, שאני, תהיה לי הזכות של צדקה, תגן עליי מדינה של גיהינום. כך עונה רבי עקיבא. לפני הקדוש ברוך הוא גוזר שאני לא אקבל אוכל, אבל אז לא יעזור גם אם אני אתן לו אוכל, אז הקדוש ברוך הוא ימצא דרך אחרת להפסיד לעני. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שלעני יהיה, הקדוש ברוך הוא ייתן, אבל הברירה שלך, האם אתה תהיה שליח השם לתת לעני אוכל, אתה נותן לטובת עצמך, אתה לא נותן לטובת העני. כמובן כשנותנים לעני צריך מצד אחד לעשות כאילו הכל תלוי בי, אסור לחשוב, נו, העני הרי יהיה לו לו על כל פנים, אז מה אני צריך לתרוח? אם אני לא אתן, הקדוש ברוך הוא ייתן. אני בעל ביטחון גדול, ברוך השם, יהיה לו בטח אוכל. זה אסור להיות אז בעל ביטחון. צריך לתת לעני. ומצד שני, לדעת שלא עשיתי כלום, אני אקבל במקום וכו. כאן המלחמה לאדם פנים ואחור, כמו שהמסיעת ישרים אומר בפרק ראשון. צד אחד דורשים מבן אדם השתדלות בעניינים רוחניים, הוא לא פתור, הוא לא יכול לשבת בערב פסח ולחכות שתרד מצה שמורה מן השמיים, הוא צריך או לאפות או לפחות לקנות מצה שמורה, או לפחות להתארח אצל מישהו שיש לו מצה שמורה, אבל מצד שני, להבין שהכל בידי שמיים, שום דבר לא ממנו, הכל הקדוש ברוך הוא עושה. זה הניסיון הגדול, המאבק בין ההשתדלות והביטחון, איפה להשתמש במידת ההשתדלות ואיפה להשתמש במידת הביטחון. מוצאים את זה בתנ"ך פעם אחרי פעם אצל המלכים והנביאים, שהנביאים מוכיחים את המלכים על שאין להם מספיק ביטחון וכדומה. אבל כשנוגע לרוחניות אסור שיהיה ביטחון. אתה צריך לתת לעני פרוטה, אתה לא יכול לומר, נו, יש לי ביטחון, יהיה טוב. אתה חייב לפרנס אני, ויחד עם זה לדעת שלא עשיתי כלום, הוא עשה לי, לא אני עשיתי איתו. הגמרא מביאה, נוגע למצווה של פריקה וטעינה. הרי יש מצווה לפרוק מעל חמור מסע, אם המסע כבד מדי. מצד שני גם יש מצווה לטעון על החמור את המסע, אם הבעלים מתקשה בטעינה, אז הכן תקים עמו, אתה צריך לעזור לו. אז מצווה של פריקה היא יותר חשובה, בגלל צער בעלי חיים, אז פריקה קודמת לטעינה. אומרת הגמרא, אבל אם פגשת שני חמורים, חמור אחד ששונא שלך ושזקוק לטעינה, וחמור של אוהב שלך שזקוק לפריקה, אז תעדיף לטעון על החמור של השונא לפני הפריקה של החמור של האוהב. לכאורה, למה? אומרת הגמרא, בשביל לכפות את יצרו, שלא ישנא. אבל מה החמור השני השם? למה הוא צריך לסבול? כי אני רוצה לתקן את המידות שלי. אז כנראה שהתורה יודעת, הוא יסבול כמה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו לסבול, גם על חמור. יש אמנם מחלוקת בין הרמב״ם וחכמי קבלה, אם יש השגחה פרטית על בעלי חיים או לא, אבל בירושלמי נראה שיש השגחה פרטית על בעלי חיים. דווקא השבוע זה מעניין, הירושלמי אומר שרב שמעון בן יוחאי ישב במערה עד שהוא ראה צייד צד ציפורים, והיה שומע בת קול ואומר את הציפור הזאת מספר 3 הצייד יצוד, את מספר 5 הוא יצוד. הבת קול הייתה אומרת איזה ציפור יצוד ואיזה לא. אז הוא אמר, אם על ציפורים יש השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא, אז גם עליי יש השגחה פרטית, אני לא צריך לפחד שהרומאים יתפסו אותי אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא הבין שזה לא רק מצד השגחה על הצייד כמה ציפורים יהיו לו לארוחת צהריים, אלא בדיוק איזה ציפור, דווקא הציפור מספר 3, מספר 5, דווקא אותם הוא יצליח לצוד. זה השגחה פרטית על בעלי חיים. יש רש"י בחולין שמשמע שגם על דגים, כשחסידה רוצה לבלוע דגים, הקדוש ברוך הוא גוזר איזה דג היא תתפוס ואיזה לא, לעשות נקמה גם בדגים לאיזה שמגיע לאחל על ידי החסידה ואיזה לא שלא. אז גם החמור, הוא יסבול כמה שנגזר עליו לסבול. אני צריך לדאוג קודם כל לשבירת היצר שלי, אז יותר חשוב לטעון על החמור של השונא מאשר לפרוק מהחמור של האוהב, כי העיקר לתקן את היצר שלך. חז"ל אמרו שהיו לישראל הרבה יותר נביאים מאלה שמופיעים אצלנו בכתבי הקודש, אלא שכל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. גם הנביאים שמופיעים אצלנו אמרו יותר נבואות, למשל מחבקוק או צפניה מופיעות מעט מאוד נבואות בתנ"ך, ייתכן שאמרו הרבה יותר, אמרו ספרים שלמים, אלא שבתנ"ך נכתב מה שצריך לדורות, מה שיש לנו מזה לימוד לדורות, מה שלא נצריך לדורות לא נכתב. אז יש קושי כאן לכאורה, יש בתנ"ך כל מיני נבואות על אדום, על עמון, על מואב, על צור וצידון, היום איש אשור וארם וכדומה, איש לא מכיר היום את העמים האלה, איפה זה נבואה שנצריכה לדורות? מה מעניין אותי היום איזה עונש מגיע למואב? התירוץ כנראה שהעמים האלה הם קיימים, איפה הם קיימים? קיימים בנו, שהאדם הוא עולם קטן, הוא מכיל את כל כוחות הנפש, מכיל גם את הכוח של עמון, גם את הכוח של מואב, את הכוח של אדום, אנחנו נצטרם גם של עמלק, אז כל הנבואות האלה נצרכו בשבילך, שתדע להתגבר על המידות הרעות של עמון, על המידות הרעות של מואב, זה הכל לתקן את היצר שלך. הנבואה לעתיד לבוא, אחת מהנבואות, כמובן, שלעתיד לבוא, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, שאחת מהתכליות של המושיעים תהיה לשפוט את הר עשיו. אז נכון שאנחנו מחכים שזה יתקשם במהרה בימינו, אבל בינתיים אתה יכול לעשות את זה בתוך הלב שלך, המושיעים שבך, היצר הטוב שלך, קבלת התורה שלך, לשפוט את הר עשיו שבתוכך, לתקן את המידות הרעות שלך, את השנאת אחים שיש, אם יש לך חס ושלום, את הנקימה ונטירה על עשיו, הרי נאמר בעברתו שמר הנצח, אז שבתוכך יעלו מושיעים לשפוט את הר עשיו, ובזכות זה במהרה בימינו באמת יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה במהרה בימינו, אמן.